חולה בן 77 עם קוצר נשימה, חולשה והזעה. דיון מקרה מה-New England Journal of Medicine. הצגת המקרה. גבר בן 77 עם היסטוריה של קרדיומיופתיה איסקמית, הושפז בבית החולים באמצע האביב בשל החמרה בקוצר נשימה, חולשה והזעה. החולה היה במצב בריאות שגרתי עד 3 ימים טרם אשפוזו. אז הופיעו חולשה, חוסר תיאבון, עייפות ושלשול. לאחריו קוצר נשימה פרוגרסיבי. בבוקר יום אשפוזו התעורר החולה בשל קוצר נשימה שהיה חמור יותר בשכיבה. הוא לא היה יכול לצאת מן המיטה. כמו כן, הוא מציין הזעות, בחילות וחולשה, בלא כאבי חזה, חום או שיעול. חום גופו עמד על 37.8 מעלות צלזיוס. אשתו נתנה לו כדור אקמול והזמינה צוות רפואי. להערכת הצוות הרפואי בעת הגעתם לחולה היה אורו קר וחיוור. הוא דיבר במשפטים של 3-4 מילים ונעזר בשרירי עזר לנשימה. לחץ דמו עמד על 160 על 90 מילימטרים כספית, דופק 96 פעימות בדקה, קצב נשימה של 40 לדקה ורוויון חמצן של 90 עד 91 אחוזים באוויר החדר. בהאזנה נשמעו חרחורים בבסיסי הריאות שהגיעו עד לשליש מחצית הגובה בשני שדות הריאה, והבטן הייתה תפוחה. החולה טופל בחמצן, 5 ליטרים לדקה, ורוויון החמצן בדמו עלה ל-99%. הוא נלקח לבית חולים אחר. בבדיקתו, חום גופו היה 37.2 מעלות צלזיוס, עם לחץ דם של 152 על 79 מילימטרים כספית, דופק של 93 פעימות בדקה, אי סדירות לא סדירה, קצב הנשימה היה 24 עד 30 נשימות לדקה, ורוויון החמצן עם תוספת חמצן במסכה ללא רזרבואר היה 100%. בהאזנה נשמעו חרחורים גסים דו-צדדיים, האור היה קר ומזיע, וניתן טיפול במכשיר BPAP, Bi-Level Continuous Positive Airway Pressure, בהגעתו עם שיפור סימפטומטי. בדיקת EKG הדגימה פרפור פרוזדורים עם קיצוב אינטרמיטנטי וחסם ביפסיקולרי, עם צניחות מקטע ST, היפוך גלי T וגלי Q בלידים V1 V2, ללא שינוי בבדיקת EKG שנערכה 5 חודשים קודם לכן. בצילום חזה הייתה עדות לבצקת ריאות קלה והגדלה בינונית של צל הלב. בבדיקות הדם, רמות בילירובין, CKMB וטרופונין 1 היו תקינות.
החולה קיבל טיפול תוך ורידי בניטרוגליצרין ופוסיד בשילוב עם אקמול, וכן הטיפול הקבוע של החולה בדיגוקסין, אזטימיב, לבותיירוקסין, ליזינופריל, סוטלול ואספירין. לחץ הדם הסיסטולי ירד אל מתחת ל-100 מילימטר כספית. הטיפול התוך ורידי בניטרוגליצרין הופסק, וניתן טיפול תת-לשוני ואורי בניטרטים לאחר מכן. כשש שעות לאחר הגעתו, החולה הועבר על ידי אמבולנס לבית חולים אחר. החולה סבל מקרדיומיופתיה איסקמית על רקע אוטם אנטרוספטלי 30 שנים קודם לכן. שנתיים לפני אשפוזו, בדיקת אקולב הדגימה מקטע פליטה של חדר שמאל של 23%. החולה סבל מהפרעות קצב, כולל רפרוף פרוזדורים וטכיקרדיה חדרית, שבגינה מושתל ICD, Implantable Cardioverter Defibrillator. 9 חודשים לפני האשפוז הופיע פרפור פרוזדורים ובוצעה אבלציה. מאז החולה היה רוב הזמן בקצב סינוס. החולה סבל גם מהיפותיירואידיזם, היפרליפידמיה, היפרקולסטרולמיה ויתר לחץ דם. ובעברו, אירוע איסקמי חולף, שבץ מוחי עם עדות לתסחיף, תחת טיפול תרפויטי בנוגדי קרישה, דימום מסעיפים חודשיים טרם אשפוזו, וכריתת תוספתן 3 חודשים לפני האשפוז. תרופות נוספות שנטל כללו פנופיברט וקומדין. החולה לא סבל מאלרגיות ידועות. הוא יצא לגמלאות ולא עבד, ושב מטיול ממושך בפלורידה 3 שבועות לפני האשפוז. החולה התגורר עם אשתו בעיירה בצפון מזרח ארצות הברית, ולא החזיק בעלי חיים בביתו. החולה ואשתו טיילו רבות בארצות הברית, אך לא יצאו את גבולותיה. המטופל הפסיק לעשן 35 שנים קודם לכן, ושלל צריכת אלכוהול או שימוש בסמים אסורים. ילדיו היו בריאים, והוא לא בא במגע עם אנשים חולים. בבדיקתו החולה הזיע, משקל גופו היה 79.6 קילוגרם, חום גופו היה 36 מעלות צלזיוס נקודה 6, עם לחץ דם של 90 על 54 מילימטר כספית, דופק של 85 פעימות לדקה, פרפור פרוזדורים עם פעימות קוצב, קצב נשימה של 22 נשימות לדקה, וריוויון חמצן בדם של 95% עם מסכת חמצן.
יש עדות לגודש ורידי צוואר לזווית הלסת, קולות הריאות היו ירודים וחללו חרחורים דו-צדדיים בבסיסים, יתר הבדיקה הגופנית הייתה תקינה. רמת דיגוקסין הייתה בטווח התרפויטי ורמת טירוטרופין הייתה תקינה. החולה טופל בתוספת חמצן ופוסיד. תפוקת השתן הכוללת הייתה 1975 מיליליטרים באותו יום, עם שיפור מסוים בתסמיני החולה. הוא נותר עייף וקצר נשימה לאחר פעילות מינימלית. במהלך הלילה חלה הישנות בתחיפניה והזעה, ואחריהן קטעים קצרים של תחיקרדיה חדרית. ניתן טיפול במגנזיום סולפט. 14 שעות לאחר אשפוזו, החולה הזיע, אורו היה קר ולח והוא היה ישנוני יותר. חום הגוף במדידה בבית השחי היה 37.2 מעלות צלזיוס, לחץ הדם היה 133 על 77 מילימטרים כספית עם דופק סביב 80 עד 90 פעימות לדקה, קצב נשימה של 36 נשימות לדקה ורוויון חמצן בדם של 40% עם מסכה. קולות הנשימה היו גסים ללא חרחורים או צפצופים. רמות בילירובין כולל ובילירובין ישיר, סך רמות החלבון, אלבומין, כולסטרול, LDL, אמילז וליפז היו תקינות. בדיקת השתן הדגימה שתן צהוב וצלול עם pH של 5.5, קטונים פלוס 1, דם פלוס 3, חלבון פלוס 2 וחמישה עד 10 תאים אדומים ו-0 עד 2 תאים לבנים. בצילום חזה הודגם יתר לחץ דם קל בברידי הריאות, תמת בבסיס ריאה שמאלית, תפליט פלאורלי קטן משמאל והגדלה קלה של צל הלב. שעתיים לאחר מכן, 16 שעות לאחר אשפוזו, אירע אירוע ממושך של טכיקרדיה חדרית, 190 פעימות לדקה, שתועד במוניטור והפך לקצב סינוס באמצעות קיצוב. החולה לא הגיב. לחץ הדם היה 69 על 41 מילימטרים כספית, ורוויון החמצן בדם 87% עם 40% חמצן דרך מסכה. בעקבות זאת בוצעה אינטובציה וניתן טיפול תוך ורידי בנוזלים וזופרסורים. החולה הועבר ליחידה לטיפול כלילי. בדיקת TTE, טרנס-טורסיק אקוקרדיוגרפי, הדגימה מקטע פליטה של חדר שמאל של 15% עם היפוקינזיה דיפוזית של החדר הימני ולחץ ציסטולי של 36 מילימטרים כספית בחדר הימני ללא וגטציות. הוחל טיפול בוונקומיצין, צפפים ומטרונידזול. בצילום בטן לא הייתה עדות לחסימת מעיים או פרפורציה. נלקחו דגימות דם וחיח לתרבית. באותו לילה נרשמה עלייה בחום גופו של החולה ל-39.4 מעלות צלזיוס. ביום למחרת התקבלו תוצאות בדיקה הבחנתית.
הבחנה מבדלת. מדובר בגבר בן 77 עם מחלה קרדיו-וסקולרית ידועה, שהציג תמונה של מחלה חריפה ותסמונת Sears, Systemic Inflammatory Response Syndrome, שהתקדמה במהירות לשוק. למרות שהתלקחויות חדות וסיבוכים של מחלות הרקע שלו, דוגמת אי ספיקת לב והפרעות קצב ידועות, תרמו ללא ספק לתמונה הקלינית, ישנה סבירות גבוהה כי זיהום תרם לאשפוזו ולקשל ההמודינמי בהמשך. התמונה הקלינית הראשונית של חולשה והחמרת קוצר הנשימה מתאימה להתלקחות אי ספיקת לב. הזעה והתפתחות חום ויתר לחץ דם מעלים את האפשרות לזיהום שתרם לדקומפנסציה הלבבית. בבדיקות הדם ניתן לראות סטייה שמאלה, צורות צעירות של נויטרופילים בדם ההיקפי, לימפופניה אבסולוטית, אזוטמיה, עלייה ברמות אמינוטרנספירזות, ללא עלייה ברמת אלקליין פוספטז ובילירובין, ועלייה ב-LDH, לקטייט דיהיידרוגנז. ישנם גורמים רבים לשוק ספטי המתאימים לתמונה הקלינית, לכן יש לצמצם את ההבחנה המבדלת. המצב האימוני של החולה הינו שיקול חשוב. אין עדות לדיכוי חיסוני גלוי, אך גילו המתקדם אחראי לדיכוי חיסוני יחסי. ירידה בתפקוד החיסוני עם הגיל, אימיונו סנסנס, פוגעת הן במערכת החיסונית הטבעית והן במערכת החיסונית הנרכשת, ומעלה את הנטייה של קשישים לזיהומים חמורים יותר, ובשורה התחתונה ניתן לצמצם את הדיון לחמישה זיהומים עיקריים. דלקת ריאות, אנדוקרדיטיס זיהומית, שלשול זיהומי, בקטרמיה ומחלות המועברות על ידי קרציות. דלקת ריאות. דלקת ריאות חיידקית נפוצה הרבה יותר לאחר גיל 65 שנה. נוכחות של שלשול נלווה והיפונטרמיה מעלים אפשרות של זיהום בליגיונלה פנאומופיליה. עם זאת, לא דווח על שיעול וכאב חזה פלאוריטי, ולאור היעדר תסנין בצילום חזה, הבחנה זו אינה סבירה.
התייבשות עשויה להקשות על הדגמת תסנינים ריאתיים, אך קשה לקבוע כי מדובר בחסר נפח בחולה הנוכחי עם עומס נוזלים. גילו המתקדם של החולה אינו שולל אפשרות לזיהום בנגיף HIV. ידוע כי דלקת ריאות על רקע פנאומוציטיס ג'ירובצי מופיעה בלא תסנינים. עם זה, שכיחות איידס מעל גיל 65 נעה סביב 0.3-0.4% מכלל מקרי איידס בארצות הברית. בהיעדר גורמי סיכון ידועים, הסבירות ל-HIV ודלקת ריאות על רקע פנאומוציטיס ג'ירובצי נמוכה, אך עדיין יש צורך בבדיקות לנגיף HIV. אנדוקרדיטיס זיהומי. ההבחנה מתבססת על קריטריוני דיוק, השמים דגש על עדות באקו לב ובתרביות דם. במקרה הזה, בבדיקת אקו לב לא הייתה עדות לווגטציות ואין קריטריונים מג'וריים, אלא רק קריטריון מינורי, חום, התומך בהבחנה. במקרה הנוכחי, החשד הקליני הנמוך מספיק לשלילת אנדוקרדיטיס. שלשול זיהומי. בחלק מהסדרות, בקשישים תועדו שיעורי התמותה הגבוהים ביותר עקב שלשול זיהומי, בעיקר כאשר הפתוגן היה קלוסטידריום דיפיצילה. בהבחנה המבדלת ניתן לקחת בחשבון אפשרות של חדקי אנטרובקטרייסי, איקולי, קמפילובקטר, שיגלה, סלמונלה, ירסיניה, ליסטריה מונוסייטוג'ניס ובסבירות נמוכה יותר, קלוסטרידיום דיפיצילה. לאור היעדר היסטוריה של חשיפה למזון חשוד או חברים ואו בני משפחה עם מחלה דומה, הסיכוי לזיהומי אנטרובקטרייסי נמוך. קשישים מצויים בסיכון מוגבר לזיהומים פולשניים של ליסטריה, למרות שהתמונה הקלינית כוללת הקאות שלא הופיעו במקרה הנוכחי. גם מנינגיטיס וצרבריטיס לא הופיעו בחולה הזה. בנוסף, אין עדות לכאב בטן או לויקוציטוזיס ניכר המופיע באופן אופייני בחולים עם זיהומי קלוסטרידיום דיפיצילה חמורים. בקטרמיה וזיהומים נגיפיים. בקטרמיה עשויה להסביר חלק גדול מהתסמינים ומבדיקות המעבדה של החולה. חיידקים גרם חיוביים הינם הגורמים הזיהומיים הנפוצים ביותר. עם זה, הערות פונגמיה מצויה בעלייה, וחיידקים גרם שליליים עדיין עשויים להיות נפוצים יותר בחולים בני יותר מ-65.
בקשישים, המקורות לבקטרמיה של גרם חיוביים שנרכשה בקהילה, כוללים את מערכת השתן, המקור הנפוץ ביותר, ואת מערכת העיכול, מערכת הנשימה והאור, והרקמות הרכות. במקרה הנוכחי ישנה אפשרות לדיוורטיקוליטיס, ודיוורטיקוליטיס ידוע עם סיבוך של בקטרמיה על ידי חיידקי גרם שליליים. פרפור הפרוזדורי מעלה את הסיכון לטרומבוס בפרוזדור, שעשוי להזדהם באופן משני במהלך בקטרמיה. בקטרמיה על ידי חיידקי גרם חיוביים עשויה להתפתח דרך האור, ובחולה הנוכחי ישנה אפשרות של זיהום בחיסה ICD או זיהום עמוק. אין גורמי סיכון מג'וריים לקנדידמיה או פונגמיה. שפעת, ווסט נייל וירוס וזיהומים אנטרוויירל עשויים להוביל למיוקרדיטיס, אך אין עדויות מעבדתיות, אלקטרוקרדיוגרפיות או אקוקרדיוגרפיות התומכות בהבחנת מיוקרדיטיס. מחלות המועברות על ידי קרציות. החולה התגורר באזור מיוער בצפון מזרח ארצות הברית והופיע באמצע האביב, ולכן יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לזיהומים הנובעים מחשיפה לקרציות. החולה עשוי להיות גם בסיכון למחלת ליים, אולם אין היסטוריה של ביטויים אוריים מקומיים של המחלה, ולא סביר כי התפתח זיהום מפושט שהוביל למיוקרדיטיס ללא ממצאים נוירולוגיים. שלשולים מעלים את האפשרות של טולרמיה, אך בהיעדר קולסטזיס, צהבת או מעורבות ריאתית, הסבירות נמוכה. RMSF, Rocky Mountain Spotted Fever, עשויה להופיע עם עלייה ברמות אמינוטרנספרזות, טרומבוציטופניה ואזוטמיה, אך ביותר מ-90% מהמקרים מופיעה פריחה. האפידמיולוגיה של הוקטורים והתמונה הקלינית במקרה זה תומכים בהבחנה של בבסיוזיס, ארליקיוזיס או אנפלזמוזיס. בבזיוזיס. בבזיה מיקרוטי הינו פתוגן אנדמי בצפון מזרח ארצות הברית, וההדבקה אפשרית דרך עקיצת קרצייה או עירוי דם. התמונה הקלינית כוללת לרוב חום וחולשה, ללא לימפה אדנופתיה. טרומבוציטופניה מופיעה לעתים קרובות, ואזוטמיה מופיעה ב-20% מהחולים. דווח על עלייה ברמות אמינוטרנספרזות, לרוב עם עליית אלקליין פוספטז ורמות בילירובין.
הסימן האופייני ביותר לזיהום הינו המוליזה. עם זה אין בחולה עדות משכנעת להמוליזה דוגמת צהבת, אנמיה או עלייה ברמת בילירובין או ספירת רטיקולוציטים או ירידה ברמת הפטוגלובין. היעדר המוליזה שולל למעשה אפשרות של בבזיוזיס. ארליכיוזיס. זיהומים בארליכיה צ'פאנזיס תוארו כ-RMSF ללא פריחה, ואין קריטריונים קליניים המבחינים באופן חד משמעי בין שני הזיהומים. הזיהום מופיע לרוב בין חודש מאי לחודש יולי, ומתבטא בחום, חולשה וכאבי ראש. ייתכנו קוצר נשימה ושלשולים, וכן הפרעה בתפקוד הכליה. ברוב המקרים יש לו אקופניה, טרומבוציטופניה, ועלייה ברמות אמינוטרנספרזות. המחלה עשויה להיות קלה מאוד, או חמורה מאוד וקטלנית, עם מחלה חמורה יותר בקשישים. מורולה של חיידקים תועדה בפחות מ-10% מן המקרים. מאחר שהמחלה נפוצה בעיקר באזורי דרום-מרכז, הסבירות נמוכה יותר במקרה הנוכחי. אנפלזמוזיס. הפתוגן אנפלזמה פגוציטופילום הוא האחראי למחלה שתוארה בפעם הראשונה בשנות ה-90 של המאה הקודמת. ההדבקה נעשית בעיקר בין החודשים מאי-יוני עם תקופת דגירה של עד שבוע. במקרה הנוכחי, פיתח החולה מחלה באמצע האביב. בקשישים, כפי שהיה במקרה הנוכחי, שיעור זיהומים גבוה יותר וסיכון מוגבר למחלה חמורה. שיעורי התמותה הכוללים עומדים על 10%. המחלה מופיעה לרוב באופן חד, עם חום וחולשה, בדומה לתמונה שהציג החולה. גם כאבי ראש נפוצים, אך לא צוינו במקרה הנוכחי. שלשולים עשויים להופיע, ואזוטמיה מופיעה ב-70% מן המקרים. לחולה היו כמה בדיקות מעבדה לא תקינות, המתאימות לאנפלזמוזיס, כולל טרומבוציטופניה ועלייה ברמות אמינוטרנספרזות ו-LDH. יש לציין שאחת האבנורמליות הנפוצות ביותר, לויקופניה, נויטרופניה או לימפופניה, לא הופיעו במקרה זה. החפיפה האדוקה בתסמיני אנפלזמוזיס, ארליכיוזיס ו-RMSF נובעת מהקשר הגנטי ההדוק במשפחת אנפלזמטסה.
בדומה לארליכיוזיס, ההבחנה של אנפלזמוזיס מבוססת על זיהוי מורולה בלויקוציטים במשטח דם היקפי. עם זאת, לעתים קרובות נדרשים נתונים אפידמיולוגיים ובדיקות חומצות גרעין לאישור ההבחנה, מאחר שלעתים קשה למצוא מורולה במשטח דם. למרות שארליכיה עשויה להופיע בצפון מזרח ארצות הברית, אנפלזמוזיס הינה פתוגן נפוץ יותר במסצ'וסטס. סיכום. לסיכום, ההנחה היא כי לחולה תמונה קלינית ומעבדתית המתאימה להחמרה באי ספיקה לבבית על רקע זיהום חמור באנפלזמוזיס. בדיקת ההבחנה הינה ככל הנראה משטח דם היקפי עם זיהוי מורולות בנויטרופילים. במבט לאחור, בבירור להערכת הקיצת קרצייה, אשתו של החולה סיפרה כי עבדה בגינה וכי מצאה מספר עקיצות על גופה. אך למרבה הפלא, בעלה לא ציין נוכחות עקיצות על גופו. בעת אשפוזו החולה היה מבולבל מעט ולא היה ניתן לקבל מפיו היסטוריה רפואית. ההבחנה הפתולוגית הייתה של זיהום אנפלזמה פגוסייטופילום. לאחר קביעת ההבחנה של אנפלזמוזיס הוחל טיפול בדוקסילין. מאחר שהחולה היה במצב קריטי, הומשך הטיפול האמפירי בוונקומיצין וצפפים עד שהיה יציב קלינית. החולה טופל בדוקסילין למשך כעשרה ימים, ובילה כמה ימים ביחידה לטיפול כלילי, כאשר היה קשה לגמול אותו מההנשמה. בסופו של דבר הוא נזקק לטרחאוסטומיה, וכחודש לאחר אשפוזו הוא שוחרר מבית החולים ממסכת טרחאוסטום למתן חמצן. הוא הושפז כמה פעמים בהמשך בשל קוצר נשימה, ופעם אחת בשל פרפור פרוזדורים עם הענות חדרית מהירה. חמישה חודשים לאחר אשפוזו הראשון, החולה הלך לעולמו במוסד שיקום. לא בוצעה נתיחה שלאחר המוות.